קודם כל אני רוצה להגיד לכם ממש ממש תודה, כאילו אני רואה שיש עוד ועוד מאזינים ומאזינות, והיה את אירוע השקה, וממש תודה לכל מי שבא, ולאנשים שמגיבים, ואני מקבל גם הודעות פרטיות, ועולים הרבה נושאים, ואני ממש ממש שמח על זה, אז קודם כל ממש ממש תודה. אני אספר לכם ככה קצת על אחורי הקלעים, ולמה הפרק יעסוק בנושא הזה, דווקא פרק 3, ומה מה, מה, מה קורה. אז את ההקלטות התחלתי בסביבות אפריל-מאי 2019, והפודקאסט עלה באוקטובר. כלומר, יש כבר לא מעט הקלטות שעשיתי, ממש כזה מעין איזה סילבוס כזה של מה היו הנושאים, ומצד שני, אני גם תוך כדי זה כזה ככה, תוך כדי תנועה קוראים כל מיני שינויים, את השינויים אנחנו נראה בפרקים שהם יותר מתקדמים, ולפעמים מה שעולה ושומעים זה לאו דווקא הסדר שזה הוקלט. וגם הפורמט בונה את עצמו. פרק הראשון זה היה שהוא ניסוי עם חברה טובה עם לירון, שהיה שם יותר שיח. ובפרק השני הוא בעצם הוקלט מול קהל באירוע השקה, ואני מאוד אהבתי את הרעיונות האלה. אז אלה דברים שנראה גם בחלק מהפרקים הבאים. הפרק עכשיו הוא פרק שהוא יותר דומה למקור של הדברים שהקלטתי, בעצם 25 דקות שבהן אני מראיין בעיקר חוקרים להט"בים מהאקדמיה, אנשים שבולטים בעשייה שלהם. אני רוצה לשתף אתכם בלמה בעצם הפודקאסט עלה מתי שהוא עלה. ההשקה קרתה בראש השנה, גם כי כמובן, ייי, שנה חדשה, וגם כי מדובר בתקופת החגים. ותקופת החגים זו תקופה שמציפה הרבה מאוד נושאים אצלנו בקהילה וגם בסביבות שלנו. לחלק זה יותר פן, ולחלק זה פחות פן. אני חושב שזה נושא שהוא בכלל, גם אנשים שלא מקהילה, תקופת החגים זו תקופה שבה אנחנו לפעמים נאלצים להתמודד אל מול המשפחה שלנו, והדבר הזה מציף הרבה מאוד נושאים, בין אם זה אנחנו בארון ואיך אנחנו מתמודדים מול המשפחה, אבל גם הרבה שנים אחר כך, כלומר, ארוחות חג והשאלות של, נו, אז מה עם חתונה ומה עם פה ומה עם שם, וחברות שלי כבר מראות לי תמונות של הנכדים וזה, וצצרים מגוון של נושאים, ואני חושב שגם זה מציף איזשהו נושא שאנחנו נדבר עליו גם כאן בפודקאסט, וזה הנושא של בדידות, שאני מוצא שזה אחד הנושאים המאוד מאוד רגישים בקהילה, זה נושא שמאוד מאוד מוצף בחגים, ולי מאוד חשוב שבפרקים הבאים אנחנו נוכל להיכנס לעובי הקורה, אנחנו נוכל להיכנס לנושאים רגישים, אנחנו נוכל להראות זוויות מעניינות, אבל אלה דברים שהם מציפים. אני אתן דוגמה, יש פרק שהוקלט עם בחור שעבר טיפולי המרה, ומאוד רציתי להתחיל איתו, אבל זה הרגיש לי, רגע, זה יכול להציף, וכאילו, ואז איזה מענה אנחנו נותנים לאנשים. או פרק אחר, זווית מאוד מעניינת, שבה בעצם אני ראיינתי בחורה בשם עתליה, שהיא יועצת מינית במגזר הדתי-לאומי, היא עובדת עם נשים, בין היתר היא עובדת עם לא מעט נשים שהבעלים שלהן יצאו מהארון. אני חושב שזו אוכלוסייה שהיא מאוד מעניינת, והרבה פעמים העיסוק, הרבה פעמים הוא סביב הקהילה להטב, ולפעמים גם סביב ההורים. באמת יש לנו נגיד את ארגון תהילה שמתעסק בהורים של להטב. אבל באמת גם מה קורה עם עוד זוויות, כמו נשים של, ובמגזר דתי, ובעוד כל מיני אוכלוסיות ורקעים תרבותיים שאנחנו נבחן. לצד זה שגם יהיו הרבה פרקים שהם דווקא, שהם היסטוריים יותר, ושהם אינפורמטיביים. אז לכן אנחנו עכשיו בפרק הזה, אנחנו נדבר עם גיל, יש עם מי לדבר. הכנסתי גם איזושהי שורה שעכשיו מופיעה בכל הפרקים, שאם אתם רואים שהפרק מציף אצלכם איזה שהם נושאים, אז אנחנו יותר ממליצים לפנות לארגוני הקהילה, יש הרבה מהם, וגם לפנות לאיש עם מי לדבר. ובשביל שתוכלו לפנות אל מי שדבר, ובשביל שתבינו מסוג האנשים ומה הדברים שעולים שם, אז זה בעצם יהיה הפרק. אז יאללה, בואו נתגלגל אל גיל. שלוש, שתיים, אחת.
לא להתרגש.
כן, בדיוק.
כבר היה שווה להתארח. אני קצת אספר לכם על גיל. גיל הוא בן 42, הוא תל אביבי, הוא מתנדב בקו הקשב, יש עם מי לדבר, כבר יותר מ-16 שנים, והוא במקרה גם רכז בקו הקשב, הוא העביר כבר 5 מחזורי הכשרה לפחות או יותר 130 מתנדבים ומתנדבות של קו הקשב, שזה מספר עצום, יש לכם כל כך הרבה מתנדבים?
כן, זה לאורך תקופה של 10 שנים, אבל כן, קו הקשב הוא מפעל מאוד מאוד גדול, כן, ולאורך השנים זה קבוצה גדולה ומדהימה של אנשים.
לספרנו בערך מה זה קו הקשב, איך זה התחיל, כמה זמן זה קיים, וממה שהבנתי זה גם לא רק קו טלפוני, נכון?
כן, כן. אז איך זה התחיל? זה התחיל ככה כמו הרבה דברים אחרים, באיזה, קצת במקרה. זאת אומרת, מסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, התחילו להגיע שיחות טלפוניות למשרדי האגודה, למען הלהט"ב, של אנשים שפשוט חיפשו כתובת לדבר, כתובת לשתף, דברים שעוברים, להתייעץ, ובהתחלה צוות המשרד פשוט היה עונה, עד שזה זה, זה טרום ימיי בקו, כן? הייתי אז עוד ילד, או אדם צעיר, כבר לא.
זה באמת היה לפני הרבה מאוד זמן, כן, שזה ממש כן. 30, סוף שנות ה-80, זה רק החקיקה הייתה סביב 88, נכון? משהו
כן,
כזה.
כן, ועם הזמן באמת הגיעה הכרה שאנחנו צריכים, או שהאגודה צריכה לפתח מענה יותר מסודר, כיוון שבאמת האגודה שימשה כתובת בלעדית, אנחנו מדברים על התקופה שלפני הארגונים האחרים, לפני איגי, לפני חושן, לפני כל ארגוני האחיות המדהימים שלנו, וככה נוצר בעצם שירות מענה טלפוני, שנקרא יש עם מי לדבר. במקביל פעל הקו הלבן ההיסטורי, שהוא קו, היה קו קשב ותיק יותר, שלא היה חלק מהאגודה, ובשלב מסוים שני הקווים...
והיום בעצם יש רק אחד.
שני הקווים התאחדו. השם המלא שלנו יש עם מי לדבר, הקו הלבן. אבל לשם הקיצור, כן, זה נשאר יש עם מי לדבר.
ואיך פונים אליכם היום בעצם?
אז כמו שהעולם, פעם היו רק טלפונים וכו', אז כמו שהעולם השתנה, גם אנחנו באמת מאוד מנסים להתאים את עצמנו ולהפוך את עצמנו להיות נגישים. אז חוץ מהשיחות הטלפוניות, יש פניות, גם פתחנו קו מספר וואטסאפ, יש פניות בוואטסאפ, יש לנו מערכת צ'אט שככה פונים דרכה, דרך האתר של האגודה. יש פניות במייל, יש לנו דף בפייסבוק, זאת אומרת אנחנו משתדלים, יש לנו כרטיסים באטרף ובגריינדר, עם מתנדבים שמפעילים את הפרופילים האלה, את של קו הקשב, ואנחנו משתדלים להיות נוכחים בכמה שיותר פלטפורמות ובכמה שיותר זירות שהקהילה שלנו נמצאת
וואו,
בהם.
וואו, אתם ממש all over, זאת אומרת, זה ממש לא רק קו, זה בעצם, זה ממש מפעל שלם שיודע לתת מענים.
זה מפעל, כן, זה מפעל מאוד מאוד גדול, ואנחנו באמת משתדלים להיות שם בשביל כולם וכמה שאפשר. תמיד התחושה היא שזה לא מספיק, תמיד המחשבה היא איך אנחנו יכולים להיות נגישים גם למי שלא נמצא בתוך הזירות הקהילתיות. כלומר, איך אנחנו יכולים להיות נגישים למי שלא חבר בקבוצות הפייסבוק, או למי שלא מכיר את אתרי האינטרנט והחדשות הקהילתיים.
וגם מי שלאו דווקא נמצא בתל אביב, ויכול להגיע למסעדות, נכון, אבל... בערים ולארגונים.
נכון, בעצם... נכון. הקו הוא קו ארצי. כלומר, פונים אלינו, פונים מכל רחבי הארץ, לא רק תל אביבים ותל אביביות. ובאמת אנחנו מנסים להיות שם בשביל כולם וכולן.
אז כולם, מי בעצם סוג האנשים, גילאים, אזורים, רקעים שמגיעים אליכם יש עם מי לדבר?
זה דבר, אתה יודע, זה, מיכל, זה דבר נורא מעניין, כי ככה כשאני מספר לחברים או אנשים ככה שומעים שאני מתנדב בקו הקשב, אז הרבה פעמים אומרים לי דברים כמו, זה הקו שאליו מתקשרים בני נוער כדי מבולבלים, או צעירים כדי להתלבט אם לצאת מהארון או לא לצאת מהארון. יש איזה מין מחשבה כזאת, כאילו זו הנקודה שבה נדרשת התייעצות עם קו הקשב. והאמת היא שזה לא נכון. זה לא נכון עכשיו, וזה לא היה נכון אף, או לפחות ב-15-16 שנה שאני מתנדב בקו, כי פוגשים אותנו בסיטואציות חיים מאוד 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 מגוונות. בעצם אנחנו, הפונים שפונים אלינו מעלים שורה מאוד מאוד ארוכה של שאלות. למשל, אני יכול להגיד ככה בפרספקטיבה של 15 שנה, שכשאני התחלתי להתנדב, אז למשל הנושא המגדרי, כן, זהות מגדר, הייתה פחות מדוברת. זאת אומרת, זה היה קיים, בוודאי.
מה זה אומר בעצם, סיבה הזו, ככה, למי שפחות מכיר?
הכוונה היא אנשים, גברים ונשים, שמרגישים שהמין הביולוגי שאיתו הם נולדו, כלומר, הגוף שאיתו הם נולדו, לא מבטא את הזהות הפנימית שלהם, את הזהות של מי הם מרגישים. וזה יכול להיות אנשים שנולדו בגוף זכרי, כן, או בגוף...
זה אומר אנשים על הקשת הטרנסקסואלית, הטרנסג'נדרית?
כן, זאת אומרת, למשל, או אנשים שהזהות שלהם היא קווירית, כלומר שהם מרגישים שהם בשילובים שונים של גם גבר וגם אישה, או זאת אומרת, לא מרגישים את ה... שהחלוקה המאוד בינארית הזאת של גבר ואישה מבטאת את מי שהם או הן. אז כל השיח הזה לפני 15 שנה, לא שהוא לא היה קיים, הוא היה קיים, אבל הוא קיבל, אני חושב, דחיפה עצומה בעשר שנים האחרונות, גם באמת תודות לפעילות של ארגונים של הקהילה הטרנסית, דוגמת מעברים, ואנחנו מקבלים את זה ככה באיזה איזון חוזר כזה אלינו לקו הקשב, עם חבר'ה שמשתפים אותנו את התחושות שלהם, של מה זה אומר לחיות בגוף שאתה מרגיש מנוכר אליו וזר אליו, או שהוא לא מבטא נכון את מי שאתה, ואלה תחושות מאוד מאוד קשות, ואליהן מצטרפות שורה של דילמות. וככל שהגילאים הולכים ויורדים, אז הדילמות למשל יכולות להיות מול בית הספר, מול, זאת אומרת, השכבה בבית הספר, מול תנועת הנוער, מול ההורים. כלומר, אחד הדברים שאנחנו באמת רואים זה שהגילאים הולכים ויורדים, הגילאים שבהם פונים אלינו, כן, ומתלבטים, ובאמת, אנחנו כבר מדברים על 13-14, אולי פחות.
וואו. כן. וזה רק סביב הנושאים האלה, שאתם רואים בכלל, נגיד, נגיד, גיל, אתה נגיד כבר נמצא לא מעט שנים בקו, אתה רואה איזשהן מגמות, שינויים בתוך החברה, בכלל בחברה הלהט"בית ובחברה שסובבת אותה, אני לא יודע, פונים לכם גם אנשים מחוץ לקהילה, נגיד הורים של...
בוודאי, בוודאי, יש פניות. קודם כל צריך להגיד שיש לנו שיתוף פעולה מקסים עם תהילה, שזה ארגון של הורים לילדים להט"בים, כן, ארגון תמיכה להורים של ילדים להט"בים, אז יש לנו שיתוף פעולה מדהים, ובין היתר גם מגיעות אלינו פניות של הורים. ושל סבים וסבתות, ושל אחים ואחיות, וזה מאוד...
זה גם עוד גילאים חדשים שככה...
זה עוד גילאים, נכון, זה עוד גילאים, ואגב, צריך לומר, אמרתי קודם שהגילאי הפונים הולכים ויורדים, צריך לומר שיש גם קצה שני, והוא אנשים שחיו חיים ארוכים ומלאים בארון, כן, נניח שגדלו כבני נוער בשנות קום המדינה, והיום, בגילאי ה-60 פלוס וה-70, כן, מרגישים בטוחים, או לכל הפחות מתלבטים לגבי הצעד הזה של איך אני מנחיח בחיי המבוגרים יותר, נקרא לזה כך, איך אני מנחיח את הזהות הזאת שבעשורים הקודמים לחיי לא נתתי לה מקום. ואז אנחנו רואים גם את זה אצלנו, וזה...
זה ממש כאילו... הורים לילדים, סבים וסבתות,
שפתאום... הרבה פעמים, כן.
וואו, זאת אומרת, כבר אפילו בגיל שלישי פתאום...
ממש, ממש, וזה גם אנחנו רואים את המהפכה הזאת גם בקהילה עצמה, כי יש גם קבוצות וארגונים של חברי וחברות הקהילה של הגיל השלישי, לדוגמה בשלה, ארגון של נשים לסביות מבוגרות ודורותיה, וקבוצת קשת הזהב הנפלאה שפועלת במרכז הגאה בתל אביב, של קבוצה חברתית ללהט"ב בני הגיל השלישי. זאת אומרת, את כל השינויים האלה במפה הקהילתית אנחנו רואים אצלנו בקו. אבל את יודע, עוד הקו הוא לא רק מקום שעוסקים בו בשאלת הזהות, כלומר, מה זהות המגדר שלי, מה הנטייה המינית שלי, אלא הרבה מאוד בחוויית החיים כלהט"ב. למשל, נושא שעולה הרבה מאוד זה הקשיים והאתגרים בעולם ההיכרויות הלהט"בי. כן, החוויות באפליקציות, כן, היכרות שקיימת באפליקציות.
כן, זה עולם שהוא לגמרי השתנה בשנים האחרונות.
מאוד השתנה.
טכנולוגיה.
נכון, ואפליקציות מבוססות מיקום, שההיכרות, כן, שאתה יכול לפתוח פרופיל, ואתה תראה כרטיסים ברדיוס מסביבך, כן, ואיזה סוג של תחושות זה מייצר אצל אנשים בקורלציה, למשל, לנושא של דימוי גוף, כן? דבר שעולה. נושא של התנהגות סיכונית, כן? סמים, אלכוהול. אז את כל הדברים האלה, אנחנו כתובת בשבילם, ומהצד השני, או לא מהצד השני, כן? או אספקט נוסף, זה הנושא של הורות. הורות להטאבית, כן, בין אם זה בהורות משותפת, בין אם זה בפונדקאות, בין אם זה, כן, כל בעצם הקהילה, אני חושב שאם לפני 30 שנה הקהילה עסקה בעיקר בהנכחה, כן, להיות נוכחים בשיח הישראלי להיאבק קודם כל להיאבק מבחינה משפטית, כן, ביטול חוק העונשין על משכב זכר, זה אולי הצעד הראשון.
זה בוטל רק ב-88,
נכון? כן,
86, 7. כן. זה כמעט אתמול.
זה כמעט אתמול, נכון. היום אני חושב שההנכחה, זה לא שזה מאבק שכבר הסתיים, הוא נעשה כל הזמן, למשל במצעדים שנעשים בערים השונות, כן, לא רק בתל אביב, בירושלים, בחיפה ובאר שבע, אלא גם בערים הקטנות יותר. אבל מעבר לזה אנחנו רואים שככל שהקהילה נעשית גדולה יותר, היא גם נעשית מרובדת יותר, עם קבוצות של, כמו שאמרתי, גיל הזהב, עם קבוצות של הורים, ועם קבוצות של להט"ב שהם הורים והורים ללהט"ב, ועם קבוצות של טרנסים וטרנסיות וקווירים וקוויריות, והרבה מאוד הרבה מאוד באמת ריבוד, וכל הדברים האלה מגיעים אלינו.
וואו. זה נראה שבעצם הרבה שינויים שקרו גם במצב של הקהילה היום, אין ספק שהיום הקהילה יש לה חלק מאוד מרכזי, משמעותי ופתוח בתרבות המיינסטרים, גם בארץ וגם בחול, אבל נראה שזה מציף נושאים חדשים, אולי אפילו חלק ככה מהלייפסטייל היומיומי שלנו, ובאמת גם ציינת את הנקודה של הכניסה של האפליקציות ואתרי ההיכרויות. ואני טועה, לפעמים זה נשמע, אני יכול ככה להגיד, דברים שאני שומע מחברים שלי, מהסביבה שלי, יש גם כל מיני, לא מעט כתיבה שיוצאת על זה, על בעיית הבדידות.
נכון.
אתה חושב שזה באמת בעיה שקשורה לאותן אפליקציות, זה משהו ששומעים אצלכם בקו, ואתה חושב שיש קשר בין זה, נגיד, שימוש בסמים, וכמה זו באמת בעיה מרכזית בקהילה, או שכאילו, מה הבעיות היום שהמאזינים מעלים לכם? זה מלא שאלות ככה, אבל השיח איתך מעניין, ואני רוצה
המאזינים, אתם מכוון הפונים לקו.
כן, סליחה, הפונים לקו. זה ה-ADHD שלי עשה את ה... אבל כן, הפונים והפונות לקו.
תראה, אז כמו שאמרתי, אחד הדברים באמת שמאפיינים את קו הקשב, זה שבאמת הפנייה היא לא רק סביב מצבי משבר, כן? להפנייה יכולה להיות באמת בשורה ארוכה של סיטואציות יומיומיות, כן? למשל, להטבופוביה, כן?
שגם את זה נזכיר, אם כבר ציינת את להטבופוביה, אז בעצם אני אספר ככה על המאזינים, שאתה במשך 5 שנים ניהלת את מרכז הדיווח על אירועים של להטבופוביה, מרכז
נכון, על שם נרקץ, זכרו לברכה, שנרצח בבר נוער. כן, כן, במקביל לריכוז של קו הקשב, ניהלתי גם את מרכז הדיווח על שם נרקץ, והאמת היא שהחיבור הזה הוא לא במקרה. בגלל שראינו שבאירועים של להטבופוביה, כלומר שנאה, אפליה כנגד הקהילה, האספקט של הפגיעה, האספקט הנפשי, כן, הוא מאוד מאוד משמעותי. אחר כך חרדה שצפה, הסתגרות, תחושה שככה המרחב הציבורי הופך להיות לא בטוח.
איזה דיווחים הייתם מקבלים?
במרכז הדיווח.
כן. הם שונים אגב מהדברים ששומעים בקו הסיוע, ויש מי לדבר או ש...
כן, זה אספקט מסוים. זאת אומרת, בקו הקשב הפניות לא עוסקות רק באירועי, בהתקלות באירועי להטבופוביה.
זה יותר אישי.
זה יותר... כן, כן.
אז במרכז דיווח, איזה דיווחים הייתם...
אז אחד הדברים המעניינים לגבי מרכז הדיווח, הוא באמת שגם כאן, גם במרכז הדיווח, יכולנו לראות שלהטבופוביה היא מאוד 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 פרוסה ומרובדת. זאת אומרת, זה לא, אני לא יכולנו לומר, יש בעיה להטבופובית בצבא, או יש בעיה להטבופובית במערכת החינוך. נפתור את זה, פתרנו את הבעיה. לא, קיבלנו דיווחים, שוב, אנחנו מדברים על מאות רבות של דיווחים בשנה, ומדוח לדוח, כל שנה פרסמנו דוח שנתי, אז מדוח לדוח המספרים עלו בעשרות אחוזים מדי שנה, כן? אז ככל שהמרכז היה נהיה יותר מוכר וכתובת יותר מוכרת, יכולנו לראות שהפניות עסקו בספקטרום המלא של חיי להט"ב. זאת אומרת, קיבלנו דיווחים על בתי ספר ועל אירועים שקרו במסגרת בתי ספר ובמסגרת הצבא, ואחר כך במסגרת מערכת ההשכלה הגבוהה, ובמקומות העבודה, ובמרחב הציבורי, כן, ברחוב, ובשירותי רפואה. זה הדבר שנתנו לו הרבה מאוד דגש, כן, כי כשלהט"בים מגיעים לצרוך שירותי רפואה ורווחה, הרבה פעמים נתקלים בחוויה פוגענית, ולכן אנחנו רואים, וזו תופעה, כן, שיש תת צריכה, כלומר, להט"ב יפנו הרבה פחות שירותי רפואה או שירותי רווחה, מתוך חשש שיתקלו בתגובה מזלזלת פוגענית. לדוגמה, אם אתה נמצא בזוגיות להטאבית לצורך העניין, ויש לך, יש בעיה של אלימות, נניח, בתוך התא המשפחתי הזה, יכול להיות שאתה תחשוש לפנות לעובדת סוציאלית בקופת החולים או ברווחה, כי אתה תחשוש ש... תקבל תגובה שלילית או תגובת דחייה בגלל העובדה שמדובר בזוגיות להטבית, כן? וזה נכון בוודאי ובוודאי לאנשים טרנסג'נדרים, כן? וזה לצערי זה מוכר מכל העולם, זאת אומרת, זו תופעה שמוכרת גם בספרות המקצועית. ואנחנו עושים, זאת אומרת, גם מרכז הדיווח וגם ארגונים אחיות למאבק, כן? דוגמת מעברים של הקהילה הטרנסית ודוגמת ההסתדרות לרפואת להט"ב, כן? עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים באמת בחינוך, בהסברה, בהדרכה של צוותי רפואה ורווחה. בכדי בעצם לשפר את המצב בגזרות האלה. אז, אבל זה מעניין הקשר הזה בין מרכז הדיווח לקו הקשב, כי באמת בשני המקרים אנחנו רואים מגוון מאוד מאוד, או בשני השירותים האלה, בשני המסגרות האלה, אנחנו רואים מגוון מאוד מאוד גדול של פניות. אתה יודע, כשאני מעביר קורסי הכשרה למתנדבים של קו הקשב, אז בפעמים המתנדבים, פרחי המתנדבים, כן, המתנדבים שהם תוך כדי קורס ההכשרה, אומרים, אז מה הפניות האופייניות? ומאוד מאוד קשה לי לענות על השאלה הזאת, כי באמת הפניות הן נורא נורא מגוונות, נורא מגוונות, ובאמת מאוד חשוב לי שככה, שאנשים ידעו שאפשר לדבר עם קו הקשב על הכל. זאת אומרת, זה לא חייב להיות איזה משבר דרמטי שמתקשרים בחירום או משהו כזה. לא, אפשר להתלבט איתנו על זוגיות שאנחנו קצת פחות טוב לנו, ואנחנו לא יודעים אם להישאר או לא, על הורות, כן נכון לי, לא נכון לי. אלה דברים שצפים, והקו משתדל להיות באמת כתובת.
זה באמת נשמע שאתם כזה אפילו מגיעות לכם פניות מהמון המון סוגים ומהמון המון אוכלוסיות, והאמת שאני סקרן לשאול בנוגע לאוכלוסיות, פונים אליכם אנשים נגיד, לדוגמה, ערבים, אתיופים, מיעוטים שונים, מיעוטים בחברה, פריפריה,
בטח, מכל הקבוצות האלה, מכל הקבוצות, מכל המגזרים האלה פונים אלינו. ובאמת אחד האתגרים בהכשרת, קודם כל בהכשרת מתנדבים, זה שאתה אף פעם לא יכול לדעת מי יהיה על הקו כשאתה מרים את השפופרת או עונה לקו הוואטסאפ שלנו. כן, ולכן אנחנו צריכים להכשיר את המתנדבים שלנו גם לפונה דתי, לאומי, ולפונה חרדי, ולפונה ערבי, ולפונה מהגיל השלישי, ולפונה או פונה כמובן בן או בת נוער. זאת אומרת, הספקטרום הוא כל כך רחב, אז מצד אחד יש עקרונות משותפים שהם נכונים בעצם לכל אדם שפונה אלינו, שהניסיון שלנו ליצור מרחב בטוח, כן, שהפונה יכול...
אבל אני מניח שעדיין בעבור מישהו, נגיד, שהוא חרדי, נכון? פונים אליכם.
כן.
אני מניח אבל שעם כל הדברים שדומים בינינו, אז אני מניח שהרבה יותר קשה שם. לא, אני לא יודע, אולי זה אפילו מסוכן יותר? אתם שומעים על...
תראה, אפשר לומר שכן. כלומר, ככל שהחברה שמרנית יותר, המגזר שממנו מגיע אדם הוא שמרני יותר, וככל שהמסגרת הקהילתית היא הדוקה יותר, ובחברות, במגזר החרדי, במגזר הערבי, יש מאוד משמעות לקהילה, כן? אם זה בית הכנסת, אם זה הכפר, אז ככל שהמסגרת הדוקה יותר, ככה באמת יש קושי לבחור לעשות צעד שנתפס כפורצת גבולות המסגרת. אז אנחנו מדברים עם האנשים, ואנחנו לא מנסים לטטא את הקושי, אלא לתת מקום שהבן אדם יכול לדבר אותו. ולפעמים עצם הדבר שהוא נותן את האימפקט הכי חשוב בשיחה, זה שפעם ראשונה הבן אדם יכול לדבר עם מישהו אחר על דברים שמטרידים אותו. ולפעמים זה יותר חשוב מכל מה שאנחנו כמתנדבים נאמר באופן אקטיבי. עצם זה ששמענו, עצם זה שנתנו כבוד לדילמה, כן? אנחנו לא מנסים אף פעם לשכנע אף אחד לצאת מהארון, לדוגמה. המטרה היא לא מטרה כזאת. המטרה היא לאפשר לבן אדם מקום לעשות את מערכת השיקולים שלו כפונה, לא את מערכת השיקולים שלי כמתנדב. ובהכשרה למתנדבים, אנחנו, חלק גדול מההכשרה היא בדיוק לדעת להיות צנועים, לדעת להביא את המקומות של הפונה, ולשים לרגע בצד את האמונות, התפיסות והדעות שלנו. וזה לא דבר קל וזה לא פשוט, אבל כשזה קורה, זה דבר מדהים, שאתה מצליח לתת לבן אדם מקום להיות לרגע הוא במרחב בטוח. זה תחושה ש... לא משתווה לתחושות אחרות. זה מדהים.
וואו, אני מניח שאתם זוכים לכל כך הרבה מידע וסיפורים אישיים. אפילו אני משער שחלק מהסיפורים האלה יכול להיות שזו גם הפעם הראשונה שאותם אנשים משתפים בזה. האמת שאנחנו לצערי עוד רגע מסיימים, והיה לי מאוד מאוד מעניין איתך גיל. אנחנו כנראה צריך לעשות איזשהו פרק. אנחנו, אתה רוצה אולי כזה ככה קצת להזכיר מתי, באיזה ימים, שעות, איך כן, פונים אליכם כן, לקו? כן.
אז אפשר לפנות, קודם כל הקו פועל 5 ימים בשבוע, א' עד ה' בשעות הערב, 7:30 עד 10:30, ואפשר לפנות אלינו או בטלפון, 03-620-5591.
וואו, אתה באמת חי את הקו, אני ממש חי. אין לו פה פתק, הוא באמת זוכר את המספר.
או בוואטסאפ, אני לא אגיד את כל המספרים, אפשר להיכנס לגוגל או לפייסבוק ולרשום יש עם מי לדבר, לחפש אותנו. ומה שחשוב לי לומר, שכל אחד יבחר את הערוץ שנוח לו, אם זה במייל, אם זה בפייסבוק, אם זה בוואטסאפ, אם זה בטלפון, כל אחד לפי מה שנוח, אחד ואחת, זה יבחר.
וואו, אז זה ממש ממש מדהים, וכיף לדעת שיש מקום כמוכם, ושבעצם יש עם מי לדבר. אז תודה רבה, גיל.
תודה לך, איזה כיף להיות כאן. תודה, מיכאל.
בפרקים הבאים אנחנו נמשיך ונשוחח על ההיסטוריה של הקהילה הלהט"ב ושל הלהט"ביות. אנחנו גם נלמד על ההקמה של ארגוני הקהילה בארץ מנקודת מבט נשית. אנחנו נתעסק בעוד תקופות היסטוריות שונות ומגוונות, וגם מדוגמאות שונות ברחבי העולם.